שלום וברכה קהל קדוש. ובכן, היום אנחנו ממשיכים בלימודים המרתק בספר הקדוש אורות מת רבנו אור ישראל וקדושו הרב קוק זצ"ל, ואנחנו בעמוד קוף מם דלת בפסקה ג'. היחס של כנסת ישראל ליחידיה הוא משונה מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידיו. כלומר, לכל קיבוץ לאומי יש קשר עם היחידים. הגיוני? הרי ברור שבלי אותם היחידים לא הייתה הופעה מציאותית לאותו קיבוץ. אז זה ברור שיש קשר בין הקיבוץ הלאומי לבין היחידים. דבר פשוט. אבל מהו אופי הקשר? למשל, נשאל שאלה פשוטה, מה הקשר בין רוסיה לטולסטוי? טולסטוי, ליאון טולסטוי, היה רוסי. האם הוא יונק את אישיותו, את פרטיותו, את נשמתיותו, מאמא רוסיה או לא? במידה מסוימת ניתן לומר שכן. טולסטוי מבטא במידה רבה איזשהו ריכוז של התרבות הרוסית. בצד שני, האישיות טולסטוי הייתה אישיות נעלה, שלכאורה היא גדולה מצד עצמה, בלי קשר לתרבות שבתוכה הוא חי. ולכן אני יכול להבחין בטולסטוי שני דברים. טולסטוי הרוסי, טולסטוי האדם. באיזו מידה הוא קשור לרוסיה, בזה מידה לא. מאיפה הוא יונק בעצם? איפה פנימיותו ואיפה חיצוניותו? להבדיל, נשאל שאלה פשוטה. כנסת ישראל ורבי עקיבא. מה הקשר בין כנסת ישראל לרבי עקיבא? האישיות רבי עקיבא. ברור, אנחנו לקחנו כאן שתי אומות. שני אנשים גדולים באותן האומות, מהי מערכת היחסים בינם לבין הכלל שאליו הם שייכים? זאת היא השאלה שאנחנו דנים בה כאן. אומר הרב, היחס של כנסת ישראל ליחידיה הוא משונה מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידיו. הכיצד? כל הקיבוצים הלאומיים נותנים הם ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות. אבל עצם המהות זה שואב כל אדם מנשמת הכל, מנשמת אלוהים שלא באמצעות הקיבוץ. כלומר, אומר הרב דבר מאוד חשוב. האדם איננו הופעה של הכלל. האדם הפנימי, המהותי, המהות של האדם איננה נשאבת מן הכלל. אלא מנשמת אלוהים חיים, נשמת הכל. כלומר, מה שמחיה את טולסטוי, זה צלם אלוהים, הכלל אנושי. זה שהוא רוסי, זה דבר חשוב, אבל זה לא מהותי בו. זה מה שטוען כאן הרב. וזאת למה? מפני שאין להקיבוץ חטיבה אלוהית שמגמה אלוהית עצמית שרויה בתוכו. אלא מה? הקיבוץ הוא יותר פונה לטבע, יש אינטרס. למרות שקצת צריך לשים לב, שבכל זאת יש איזושהי שליחות. יש שליחות אלוהית לכל אומה, ובוודאי לרוסיה, בתור שכזו, לפחות הרוסים ראו את זה בתור איזושהי משימה אלוהית בעולם. אבל אומר הרב, זאת לא באמת משימה אלוהית כוללת. יש פה משהו אולי תרבותי, בוודאי כוחני, אבל זה לא משימה אלוהית מהותית. מה שאין כן בישראל, הנה בואו נראה, לא כן בישראל. הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חי העולמים באוצר הכלל, והכלל נותן נשמה ליחידים. כלומר, האדם הגדול בישראל, רבי עקיבא, הוא יונק את מהותו מכנסת ישראל, ולא מנשמת האנושות הכללית. ברור. אז יש פה זו הבחנה מאוד מאוד מהותית. עכשיו, וזאת למה? בגלל ש נשמת כנסת ישראל, יש לה מגמה אלוהית מהותית לה. עד כאן ברור? מה לא ברור? טוב, המגמה האלוהית של כנסת ישראל זה לגלות שם שמיים בעולם ולהביא לריכוז החיים האלוהיים. הנשמה הכלל אנושית היא למעלה מהלאומיות אצל שאר האומות. כלומר, היחיד גדול מן הכלל אצל האומות. במידה מסוימת, כדי להיות אדם אצל הגויים, אני צריך קצת להתנתק מן הכלל. אם אני משועבד לכלל, אני לא אהיה לגמרי אדם. מה שאין כן בישראל, שזה הפוך. ככל שאני יותר נאמן לכלליות, אני יותר מגלה את צלם אלוהים הכללי שבי. נגיד כך, כיוון שכנסת ישראל נושאת בקרבה אידאל אלוהי, ככל שאני מתחבר אליה, אני יותר מוציא לפועל את המהות האנושית שלי. לעומת זה, אם אני מנתק ממנה, אני יותר מתרחק מהאנושיות שלי.
למה זה מוכן להיות ככה? אתה יכול להיות אדם יהודי מאוד, שאין לו שום קשר
לאומות
העולם, שבז
לאומות
העולם.
שבז לאומות העולם. נו, ואז מה?
כזה דבר.
כן, אבל זה לא משנה. כי גם אם אני בז לאומות העולם, הרי כנסת ישראל שאליה אני שייך היא תיקון העולם. זאת אומרת, כמו שהרב צבי יהודה קוק כותב בנתיבות ישראל, אפילו הילד שחי בגטו ושונא את הגוי ולא רואה בו שום דבר טוב, אומר עלינו לשבח ועל כן נקווה לך. ולכן בעל כורחו יש תוכן אוניברסלי נסוך בשייכותו לכנסת ישראל. כלומר, הוא מחובר לדבר שמצד האמת אנחנו יודעים שהוא תיקון העולם.
קצת מצחיק להגיד, זה כמו מה שהשמאל הקיצוני אומר, שהלאומן היהודי הוא הנאצי היהודי, הוא
ה... נו, אז מה?
אז הוא מקביל לנאצי הגוי?
לא, להפך.
זה האוניברסליות
שלו? לא, להפך. הוא אומר על כן נקווה לך, ולכן הוא באמת חפץ בתיקון העולם. למרות שהוא חושב שהוא לאומן קיצוני נאצי, נגיד אפילו כדבריך. אגב, אתה יודע שבמדינת ישראל, אם אתה רוצה לסיים דיון, תגיד את המילה נאצי או את המילה היטלר, זה בסדר. אמרת היטלר, אין לי מה לדבר איתך. בסדר? זה קל, זאת אומרת, אולי תשתמש בזה כל פעם שאתה רוצה לגמור שיחה עם מישהו. כן? תגיד לו נאצי, גמרנו. כן, עכשיו, אבל בוא נחזור לנושא. אפילו הילד הזה שהוא סבור שהוא לאומן, בעל כורחו הוא אוניברסלי. בגלל שהוא מחובר לאיזושהי אידאה, כנסת ישראל.
זה חזק ממנו,
ולכן זה בא לידי ביטוי בזה שהוא אומר על כן נקווה לך. בסדר? זה מה שזה אומר. כן, רצה להגיד משהו?
אז מה שאנחנו קודם, על עצם המהות זה שואל
את כל אדם, זה רק לגבי עמו? יפה. כלומר, מה עושה אדם נעלה אצל הגויים, זה שהוא מסוגל להתעלות מעל הכלל. הפרטיות היא גדולה מן הכלליות. לכן טוב להיות גוי ושמאלני. לא, זה מה שזה אומר.
אבל בדיוק היום זה לא ככה, כי היום השמאלני הוא היום אנטי-אנושי.
בסדר, בואו נדבר במציאות, נדבר בקטגוריות סכמטיות, בסדר? הרעיון הוא העיקר פה.
פשוט התהפך על ראשו כל המשוואה הזאת, שהאנושיות אצל אומות עולם מוצגת בימין.
קורה, בסדר. לא הכרחתי שזה יקרה. כן.
האידיאל הרוחני שיש בכל אומה ואומה, זה בעצם השר שלה, וזה מה שאנחנו אומרים, זה לא מספק לאותו גוי שמשתייך לאומה הזאת איזושהי...
נכון, בגלל החלקיות של השר. כן, כלומר, אחד הדברים שצריך להבין, מה זה שרי אומות העולם? זה רעיון אלוהי חלקי. החלקיות נושאת בקרבה חסרונות גדולים מאוד, שגורמים שהאדם שרוצה להיות באמת אמיתי צריך להתנתק מכלליותו. סוקרטס למשל הוא דוגמה לזה. לכן סוקרטס אמר על עצמו שהוא אזרח העולם, קוסמופוליטס. כן, ברגע שאדם מתנתק מזהותו היהודית, אז הוא דווקא בוגד ביהודו האוניברסלי. אני אביא לך דוגמה מעניינת ממחלוקת תנאים. יש מחלוקת תנאים מתי נברא העולם. רבי אליעזר ורבי יהושע, רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם, ורבי יהושע אומר בניסן נברא העולם. עכשיו נשאלת השאלה, לפי מה היהודים מונים את השנים? מניסן. הגויים מתשרי. אם אני אומר כמו רבי אליעזר שבתשרי נברא העולם, אני בעצם אומר שהגויים צודקים. אם אני אומר כמו רבי יהושע שבניסן נברא העולם, זה אומר שהיהודים צודקים. אז מי יותר סימפטי פה לגויים? רבי אליעזר. האם יש לגוי חלק לעולם הבא? מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע. רבי יהושע אומר שיש חלק לעולם הבא לגויים, ורבי אליעזר אומר שלא. זאת אומרת, רבי אליעזר הוא ממש אנטיפתי לגויים. נכון? זאת אומרת, ככל שאתה יותר נאמן לזהותך, כך אתה יותר בעצם מתקן את העולם. אתה יותר נאמן ללאומנויותך לכאורה, ודווקא אתה מקנה עולם הבא לגויים. מה שאין כן אצל רבי אליעזר, אתה רואה, מרוב קוסמופוליטיות, בסוף לגויים אין חלק לעולם הבא. כן, מה אתה אומר? פשוט מאוד. כיוון שכנסת ישראל היא בעלת שליחות אלוהית, כללית, ככל שאני נאמן יותר ליהדותי, אני יותר תורם לתיקון העולם. אתה איתי? מה שאין כן, אם אני מתרחק מזהותי היהודית, אני בעצם מואס בייעוד של תיקון העולם. אצל אומות העולם, הקיום הלאומי הוא מנוגד לכלליות. הקיום הלאומי יוצר מצב של מלחמה בעולם. לא יישא גוי אל גוי חרף, זה חידוש. בגלל החלקיות שיש בזהות הלאומית. כלומר, חז"ל מדברים על 70 אומות העולם. 70 אומות העולם מהוות 70 אופנים להיות אדם. שכל אחד מנסה להשליט את זהותו על שאר בני אדם. מובן? אז יש בקיום הלאומי משהו לא מוסרי. אתה איתי? הלאומיות של עם ישראל היא הלאומיות הלגיטימית היחידה מבחינה מוסרית, כי תפקידה תיקון העולם. בדיוק. הבנת אותי? נפלא. כן.
אומות העולם לא...
אז בוא אתה נוגע לשאלה שדנו בה בלימוד של ספר בראשית כאן. כן, בספר בראשית בפרק י' פסוק למד א', זוכר מה שכתוב שם? לא יכול להיות שאתה לא זוכר. אני אזכיר בכל זאת לעצמי. אלה בני שם למשפחותם, ללשונותם, בארצותם לגוייהם. כן, הבנת את הפסוק? אני הבנתי שהוא פסוק כבד. כן, אבל בואו נחזור עוד פעם. אלה בני שם למשפחותם ללשונותם, בארצותם לגוייהם. אז מה מגדיר את הקבוצות, איך מוגדרות הקבוצות האנושיות? בראשית ההיסטוריה הן נקראות משפחות. אבל באיזשהו שלב הם הופכים להיות גויים. בהתחלה למשפחותם ללשונותם, אבל אחר כך בארצותם לגוייהם. בין משפחה למשפחה יש שלום. בין גוי לגוי יש מלחמה. בסדר? לכן, אפשר לומר, במקור יש משפחות, זה הופך להיות גויים. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אעשך לגוי גדול, ונברכו בך כל משפחות. זאת אומרת, אתה תבנה זהות לאומית, שתפקידה להשיב את הגויים להיות משפחות. הבנת? טוב. כן, טוב, אז אחרי כל המילים, כן.
אני אמר שיש לכל אום יש שר,
כן.
וליהדות יש שר שהוא...
ליהדות אין שר, לעם ישראל.
לעם ישראל,
כן.
כן. הוא ראש של השרים.
מה פתאום? איפה זה ראית דבר כזה?
לא,
אין דבר כזה.
מיכאל שר הגדול.
כן, מיכאל הוא לא שר השרים. מיכאל הוא שר ישראל. כן.
לא הוגע שהוא רם מעל כל השרים?
מה פתאום? רם מעל כל השרים זה השר של אדום. מה? כן, ואתה רואה את זה בעולם, שאדום זה התרבות הדומיננטית. כן? מה זה?
אין לי שאלה עם כמה.
אם כאן אין שאלה, כן. שר ישראל זה משהו אחר. כשישראל עושים רצונו של מקום, אין להם שר בכלל. כשהם לא עושים רצונו של מקום, יש להם שר, הוא שמו מיכאל. הבנת? מה? כי זה בדיוק העניין של היחס הישיר. השם אלוהיכם, ישירות, הוא אלוהי האלוהים אצלם, אצל האומות. הבנת?
וכשאנחנו לא, אז מה, השר הזה, מה הוא מנחה אותנו?
אז השר הזה מראה על נמיכות, מיכה אל. זה נמיכות. ואז הוא אומר, מי חאל?
זה אומר לאוכלם.
נכון, נכון, זה לא מצב טוב. נכון, נכון. יפה. מה לפרט? כשאדם עושה רצון של מקום, אז מה, אז? נגיד ככה, נתרגם את זה ככה. היחיד שעושה רצון של מקום הוא מושגח. יותר ממי שאינו עושה רצון של מקום. בסדר? נתרגם את זה ככה. כן. אז אני מציע שנמשיך. כן? לא כן בישראל, הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חי העולמים באוצר הכלל, והכלל נותן נשמה ליחידים. אם יעלה על הדעת להינתק מהאומה, צריך הוא לנתק את נשמתו ממקור חיותה. מצאנו יהודים ש... ניסו מאוד לנתק את עצמם משורש יהדותם. והם הפכו להיות גדולי שונאי ישראל. כי זה לא דבר ניטרלי. אצל האומות, אתה יכול להגיד, תשמע, נמאס לי להיות נורווגי. נמאס לי. זה לא כזה פשוט, כי אדם שגדל בנורווגיה וקיבל את הרבות הנורווגית, קצת קשה לו להינתק מזה, אבל המחיר הנפשי שהוא צריך לשלם עבור זה איננו כל כך גדול. כמו המחיר הנפשי שמשלם מי שמתנתק מכנסת ישראל. ולכן, הרבה פעמים, הניתוקים האלה מולידים את גדולי שונאי האומה. יש גם דבר כזה. טוב, אז אומר, אם יעלה על הדעת להינתק מהאומה, צריך הוא לנתק את נשמתו ממקור חיותה. וגדולה היא משום כך ההזדקקות שכל יחיד מישראל נזקק להכלל. והוא מוסר תמיד את נפשו, מבלי להיות נקרע מהאומה. כלומר, זה מצאנו הרבה פעמים, שיש מסירות נפש אצל כל אחד ואחד מישראל, כשמדובר על להיקרע מן האומה, יש מסירות נפש על זה. מפני שהנשמה ותיקונה העצמי דורש כן ממנו. זה הסיפור המפורסם על היהודים במוסקבה בזמן החפץ חיים. מכיר את הסיפור? מכיר את הסיפור? הלו? מכיר את הסיפור? לא? בזמן החפץ חיים, החפץ חיים כידוע לכם חי בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. התקופה הזאת, בין סוף ה-19 לתחילת ה-20, זאת בדיוק התקופה שבה עם ישראל הפך להיות חילוני. עוד לפני כן, תחילת המאה ה-19, רוב עם ישראל עונה להגדרה של היום דתי. באמצע המאה ה-20, רוב עם ישראל עונה להגדרה של היום חילוני. זאת אומרת, יש פה מעבר. הבן של החפץ חיים מספר שאביו היה מוטרד מאוד מהדבר הזה, בגלל ההשלכה ההלכתית, שמי שמחלל שבת בפרהסיה, דינו כגוי, ויינו יין נסך. כיוון שרבו מחללי שבתות בפרהסיה, התחיל החפץ חיים לדאוג. עד שקרה מעשה. המעשה קרה ברוסיה, בעיר מוסקבה. כידוע לכם, ברוסיה הצריסטית היה מה שנקרא תחום המושב. היו מקומות ברוסיה שהיה מותר ליהודים לגור בהם, והיו מקומות שהיה אסור ליהודים לגור בהם. זה גזירת תחום המושב. אחד המקומות שהיה אסור לגור בהם, הלו היא מוסקבה. היה אסור ליהודים לגור במוסקבה. היו יהודים שעונים להגדרה של חילונים, רחוקים מקיום מצוות בכל מלוא מובן המילה, שגרו במוסקבה ועשו שם עסקים. איך הם הצליחו להחזיק מעמד? הם שילמו שוחד לרשויות, זה השתלם להם. עד שהגיע מצב שהשוחד כבר לא הספיק, ואז הרשויות העמידו את הקבוצה הזאת בפני ברירה. או שימירו את דתם ויוכלו לשהות במוסקבה. עכשיו, אמרת הדת באותם הימים זה מעשה פורמלי לחלוטין. זאת אומרת, זה רק לקבל כמה טיפות מים ואחרי זה עוזרים אותך בשקט. או לשוב אל תחום המושב ולאבד את כל ממונם. והיהודים האלה בחרו לאבד את ממונם ולא להתנצר. ואז אמר החפץ חיים, מי שמוכן לאבד את ממונו בשביל להיקרי ישראל, גם אם הוא מחלל שבת בפרסיה, לא עליו נאמר הדין שדינו כגוי. כן? מה זאת אומרת שמדובר פה לא על מסירות נפש, מדובר על מסירות ממון אפילו. אתה לא תקרא לי גוי. כן? זה הנקודה. אז זה פה הרב כאן גם רומז לזה, שיש מסירות נפש על הדבר הזה. יש גם הבן איש חי, מסופר על שבא אליו אדם שהתחיל לדבר בגנותם של יהודי גרמניה. בגרמניה הייתה התבוללות גדולה, הרבה עזיבת הדת וכדומה, ואז התחיל לדבר נגדם. הבן איש חי גער בו ואמר לו, א', אתה כמו הזבוב, שהזבוב מחפש את החלק הרקוב שבבשר. זה מה שמעניין אותך, לגנות יהודים. שתיים, הרי אותם היהודים הרחוקים מקיום המצוות, שם ישראל הוא לתפארת להם. אז זה כבר סיבה טובה לא לגנות אותם. אז זה דומה קצת למה שהרב גם פה אומר. שיש תמיד איזשהו ניצוץ שנשאר, שלמענו, אגב, לא תמיד יודעים להסביר אותו באופן רציונלי, אבל למענו של אותו ניצוץ, היהודי מוכן להשקיע הרבה מאוד, וזה בא לידי ביטוי, למשל, במלחמת ששת הימים, ועוד כמה סיטואציות מהסוג הזה. כן, כן. ירושלים, בירת הנצח של העם היהודי. תסביר לי מה זה בדיוק אומר, בירת הנצח? אל תיכנס איתי לפרטים. בסדר? זה, ירושלים זה הסיפור של כולנו. יש עוד כמה סיסמאות כאלה שמאפשרות לשמור על יחידות של הזהות הלאומית, גם אם לא דיוק מבינים מה זה. זה הסיפור של כולנו. זה. טוב. אז מה שאומר כאן הרב, אם יעלה על הדעת לנתק מהאומה, צריך הוא לנתק את נשמתו ממקור חיותה, וגדולה היא משום כך, ההזדקקות שכל יחיד מישראל נזקק להכלל, והוא מוסר תמיד את נפשו, לבלתי להיות, מבלי להיות נקרא מהאומה, מפני שהנשמה ותיקונה העצמי דורש כן ממנו. אמנם, צינורות ההזנה הנשמתית והגנת החיים שלה, הולכים בכנסת ישראל על ידי המצוות, דבר השם. זהו הפלג הכללי המתגלם באורח החיים הרשום בתוכניתו. כלומר, אתה רוצה לפרנס את הקשר שלך לכנסת ישראל, יש צינורות פרנסה, קוראים לזה מצוות. מראש צורים, עכשיו מאיפה זה בא המצוות? כן? הרי לא כל אחד יש לו הרגשה של קשר אל המצוות במובן הדתי של המילה. זה יותר הפולקלור, אבל לא מעבר לזה. אז אומר הרב, המצוות זה התחיל מהאבות. מראש צורים, מחיי האבות, שהתפשטו בבליטה בכונניותה של האומה, נתגלם הרוח הגדול שאור השם שרוי בו במעשים גשמיים המתהלכים עם החיים, והאוצר החי נושא בקרבו את כל לשד החיים של יצירתה של הנשמה, של התגברותה של נשמת הכלל, בסיוע של היחיד המגביר את כוחו והתעלותה של נשמת הכלל על ידי הוספת ההוראה שהפרט מוסיף בה על ידי אותו החותם שהוא מטביע בה משלו במצוותיו הוא. עכשיו הבנו מה זה מצוות. פשוט מאוד. חז"ל אמרו, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. מה זה שיחה? שיחה זה דברים של מה בכך. למשל יש ביטוי כזה, כל העוסק בדברי תורה הוא פורש לדברי שיחה. מאכילין אותו גחלי רתם. כלומר, ביטוי שיחה מציין דיבור לא משמעותי. זה משמעות של המילה שיחה. או למשל, אל תרבה שיחה עם האישה. מה, ובאשתו אמרו. זאת אומרת, אדם צריך, למה הוא כתוב, אל תהיה לך שיחה עם האישה. כן? כי שיחה זה דברים שטויות. אז למה אל תרבה? שלא יהיה בכלל שטויות. אלא שחייבים קצת שטויות. זאת אומרת, בין בני זוג יש הכרח שיהיו קצת שטויות כדי לפרנס את האהבה. אז היה מקום לחשוב שכדאי שיהיו הרבה שטויות. לכן אומרת המשנה, אל תרבה שיחה, אבל קצת צריך. כן, צריך קצת שטויות בין איש לאשתו. לכן באשתו אמרו. עכשיו, אז במה כן ידברו? ידברו דברים רציניים. יש הרבה דברים רציניים שאפשר לדבר עליהם, אבל שטויות קצת, אל תרבה שיחה. עכשיו, ואתה אומר, יפה שיחתן של עבדי אבות. כלומר, הם משוחחים, והשיחה שלהם זה יותר גדול מתורתם של בנים. צריך להבין את המשמעות של הדבר הזה. או גם למדנו שיצחק אבינו תיקן תפילת מנחה. איפה זה כתוב? ואת יצחק לסוח בשדה. מה זה לסוח בשדה? לטייל קצת, נכון? זה נקרא לסוח בשדה. יצחק אבינו מטייל בשדות. זה תפילה. זה תפילת מנחה שלו. אצלנו, מי שהולך לטייל אחרי הצהריים, לא נגיד לו שזה תפילת מנחה. אלא מה? אצל האבות, הניגוד שאנחנו מוצאים אצלנו בין התורה לבין החיים לא היה קיים. החיים אצלם היו התורה. ולכן, לא היו צריכים לקבל את התורה. אלא אומרים חז"ל, קיים אברהם אבינו את כל התורה עד שלא ניתנה. זאת אומרת, מה זה קיים אברהם את התורה? הוא לא, מה, הוא קיים מצוות? ודאי שלא. אלא החיים של אברהם הופכים במשך הדורות להיות המצוות של הבנים. כיצד? למשל ראינו שאברהם אומר למלך סדום, אם מחוט ועד שרוך נעל ואם מקח מכל אשר לך, ולא תאמר, אני השארתי את אברהם. מה זה אם מחוט ועד שרוך נעל? אומרים חז"ל, אמר מחוט, זכה לציצית. כי ציצית זה חוטים. והצרוך נעל זכה למצוות חליצה. זה דבר מדהים. הוא אומר, ואנוכי עפר ואפר, זכה לאפר פרה. זאת אומרת שהמצוות מתגלמות ונהיות מצוות. עד כאן להיום. שלום.